אתם מאזינים לרדיו הקצה.
אתם עכשיו על הקצה.
על הקצה. kzradio.net.
לא שותקים. לא שותקים. רדיו הקצה. נגד גירוש הפליטים. יום שידורי מיוחד. באולפן. קואמי וליאון פלדמן.
אהלן ליאון.
אהלן קואמי. תודה שהזמנת אותי להיות ביום החשוב הזה.
תודה שבאת להיות איתי ביום החשוב הזה. יום שידורים נגד גירוש הפליטים ברדיו הקצה. בשידור חי עד שש בערב. ליאון פלדמן.
קואמי.
בשעה הקרובה.
I meditate for practice. Channel 9 news tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts. Fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy. Gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom.
פרידום, ביונסה יחד עם קנדריק למר, יום שידורים נגד גירוש הפליטים פה ברדיו הקצה. ויש לנו בהמשך התוכנית שיחת רוחב עם עורך חדשות החוץ של ערוץ 10 נדב ויאל. יש לנו השמעת בכורה עולמית לשיר חדש של אהוד בנאי, ברי סחרוף, נצ'י נצ' ואחרים נגד הגירוש. ועכשיו אנחנו רוצים להעלות על הקו לשיחה את יואב קלרמן מהתארגנות עוצרים את הגירוש. אהלן יואב.
שלום, מה נשמע?
בסדר גמור.
שזמנתם.
תודה רבה שאתה איתנו.
ברור.
יואב, בוא תספר לנו במשפט שניים על ההתארגנות הזאת, עוצרים את הגירוש.
ההתארגנות הזאת היא אזרחים ואזרחיות מכל רחבי הארץ, שהתחילה לפני בערך חודשיים, כשהבנו שהממשלה באמת הולכת להוציא לפועל את המדיניות הזאת. זה התחיל מכמה סטודנטים וסטודנטיות, שקודם כל נכנסו לאיזשהו סשן של למידה, כדי להבין מול מה אנחנו, מה באמת עומד לקרות. ברגע שהבנו מה המשמעויות ושבאמת הולכים לגרש אלפי אנשים לסיטואציה שבה הם ימצאו חסרי מעמד במצבים של סכנת חיים, סכנת שוד, הבנו שאנחנו נרצה לעשות עם זה משהו. זה התחיל באוניברסיטאות, אירועים שהלכו והתרחבו, מהאוניברסיטאות יצאנו החוצה, והיום באמת כבר מדובר על אלפים בכל רחבי הארץ שלא מפסיקים לפעול בהמון המון זירות.
ויש את
המטרה היא... מה?
סליחה, כן, אני אתחק שהמטרה היא?
דיוק, שהמטרה היא לנסות קודם כל להעביר את המסר ולספר את הסיפור לציבור הישראלי, כי מהניסיון שלנו ברחובות בשבועות האחרונים הבנו ששני דברים חשובים. א', המאבק הזה באמת לא הוכרע, כלומר רוב הציבור הישראלי עדיין מגבש את דעתו, ובעיקר לא מודע, לא יודע ולא מבין את המשמעויות התיכוניים, ולכן אנחנו מבינים שיש לנו אפשרות באמת להשפיע על ידע ועל גישה. הדבר השני הוא שאנחנו מבינים שיש ממש גם יכולת להשפיע על מדיניות, זאת אומרת מעבר לדעה של אנשים, אנחנו ממש רואים את ההשפעה של השבועות האחרונים, של הציבור שהתגייס, שמביע את דעתו, על התבטאויות ממשלה, על התבטאויות של כל הפקידים שעוסקים בנושא. אז אנחנו כרגע בווייב של ממשיכים, מגייסים עוד ועוד כוח, עוד אנשים, ותכף אני אשמח להרחיב על איך אפשר להצטרף ולעשות.
יואב, אתה אומר להצטרף ולעשות, הרבה אנשים לא כך יודעים מה אפשר לעשות, איפה, מה אתם בדיוק צריכים, איפה אפשר לתרום, תכלס.
אז האמת שממש יצא לנו אחלה תזמון, בדיוק היום, לפני כמה שעות, העלינו את האתר שלנו, שהאתר הזה זה בדיוק המטרה שלו, האתר הזה מיועד לרכז במקום אחד את כל האירועים השונים שיש בכל רחבי הארץ, את היוזמות, החל מדוכני ההסברה ותליית השלטים ושכנוע אנשי ציבור ואנשי עסקים ופנייה לבתי עסק, באמת יש המון 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 דברים קורים בכל רחבי הארץ, והאתר שלנו זה בדיוק המקום לראות איך כל אחד ואחד יכולים למצוא
מה כתובתו?
את דבר שיתאים להם, בדיוק. אז אם אני אנסה לשנייה את הבמה, תחפשו אותנו בפייסבוק, עוצרים את הגירוש, יש לנו קבוצת פעילים, בדיוק העלינו את הפוסט שנופנה לאתר, תוכלו למצוא את זה, אז מזמין ממש את כל מי שמאזינה ומאזין להיכנס לפייסבוק שלנו, עוצרים את הגירוש, למצוא את האתר ולהצטרף. אז זה כזה קודם כל בתור אקט בסיס, תוכלו למצוא שם את הידע, את הפעילויות, את הלוזים לשבועות הקרובים של כל הארגונים שפועלים, הכל זורם לשם, אז תוכלו למצוא את שלכם ולהצטרף. אז זה בתור התחלה, ואם אני יכול כזה כמה נקודות שלדעתי מה כל אזרח ואזרחית יכולה לעשות בימים האלה.
בבקשה, כי זה בעצם, זו שאלת השאלות בעיניי. זאת אומרת, יש, תראה, יש אנשים שהצטרפו לארגון, להתארגנות שלכם או להתארגנויות אחרות, ויש, אתה יודע, יש המון אנשים שלא יעשו את זה, ויש המון אנשים שפשוט יושבים עם עצמם ברגעים אלה, או באופן כללי, כשהם שומעים על הנושא הזה, או מדברים עליו, והם אומרים, מה אני, נגיד אם אני לא נכנס באופן קבוע לכל מיני עמודים בפייסבוק, או לא חותם על עצומות, מה אני באמת יכול לעשות? מה הפעולה שבן אדם רגיל יכול לעשות? כי זה אני חושב הדבר שיושב על כמעט כל מי שזה מטריד אותו.
אוקיי, אז אני אגיד כמה דברים. א', הדבר הראשון לדעתי שחובה, וזה באמת לא משנה איפה עומדים אל מול הדבר הזה, חובה ללמוד ולגבש עמדה לפני כל דבר אחר, כי אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה גורלם של אלפים ממש נמצא בהכרעה ציבורית. אי אפשר להישאר על הגדר, אי אפשר להרשות לעצמנו להיות בסיטואציה של כן, סוגיה מורכבת, לא יודע, לא, אני נשאר בצד. אז לפני הכל ממליץ, תחפשו ידע ותגבשו עמדה. ואחרי שאנחנו עושים את הצלב הראשון הזה, אז אני אפרט באמת על המשך הדברים, אבל אי אפשר להישאר על הגדר, זה חשוב להגיד.
אוקיי, מה הדברים הבאים?
וברגע שגיבשנו עמדה, אז אני אומר, אם אנשים פחות מרגישים בנוח עם זיהוי, והם לא מרגישים שהם עכשיו מצטרפים לפעילות, קודם כל, תרומה, זה משהו שאפשר לעשות מהבית, וכל הארגונים, גם אנחנו בשביל אירועים ציבוריים, גם ארגוני הסיוע שעוזרים משפטית, הארגונים ההומניטריים שעוזרים ממש, אתה יודע, בלחם, בסמיכות, בחיתולים, תרומות, זה קריטי. הכסף פה הכרחי, ואנשים באמת עובדים יומם ולילה כדי לסייע בכל התפיקים האפשריים, אז תרמו כסף, שלב מאוד אפשרי מכל בית. דבר שני, תפיצו ידע בנושא. אם גיבשתם עמדה והבנתם שיש לכם בעיה עם זה, רוב הציבור הישראלי לא יודע על מה מדובר. אנחנו פוגשים אנשים מכל כתבות הקשת הפוליטית, מכל מקום בארץ, שברגע שהם מכירים את הנתונים והעובדות, הם פתאום אומרים, בונה, זה לא כזה מורכב. אשכרה אפשר לא לגרש, למצוא מענה, לשמור על אינטרסים של אזרחים ישראלים, לתת מענה לדרום תל אביב, זה באמת אפשרי, ולכן גם הרבה מהאנטגוניזם שהנושא מייצר פשוט נעלם ברגע שעוסקים בעובדות. אז אמרנו לתרום, אמרנו להפיץ ידע, ואחרי זה, אני כן אגיד, בואו תצטרפו לפעילויות הקיימות. יש קבוצת הפעילים שלנו, של אנשים שעובדים יומם וליל בכל רחבי הארץ, יש פעילויות של הרבה מאוד ארגונים. תגיעו לאירועים, אם יש הפגנה באזור שלכם, אם יש חוג בית, אם יש אירוע גדול, אין מה לעשות, המספרים מדברים, וכרגע מי שמקבל את ההחלטות, בוחנים בהרבה עיניים כמה אנשים מגיעים לאירועים האלה. האם מדובר על מאות אנשים, או שזה באמת, וכרגע זה אלפים, אבל האם זה יעבור לשלב הבא, ולכן אם אתם רואים אירוע בסביבה הקרובה, תגיעו, תצביעו ברגליים.
יש אירוע ממש גדול בשבת הבאה, נכון? ב-24 בחודש.
כן, אז אני אגיד שנייה על הדברים הקרובים. א', שבת הזאת יורדים לחולות. ממש מזמין, חפשו Hope in the Sand, תקווה בחולות. יורדים לחולות, שמים יוזמה מדהימה של כמה ארגונים, פשוט מגיעים לחזק את מי שנמצאים שם. הכלואים הראשונים הולכים להיחלה החל מה-17 לחודש, ולכן בשבת הזאת נגיע להראות סולידריות ולחזק את הקהילה שם שנמצאת בסיטואציה מאוד מאוד קשה. אז שבת הזאת תרשמו ביומנים להגיע לחולות, וכן, הפגנה מאוד מאוד גדולה שמובלת על ידי דרום תל אביב נגד הגירוש בשבת הבאה, ב-24 לחודש, בגינת לוינסקי. זו יוזמה של התארגנות שנקראת דרום תל אביב נגד הגירוש, ואנחנו נגיע לשם כדי לחזק, לתמוך את האמירה הזאת שלהם. אז זה באמת ב-24 לשני. זהו, אנחנו, זאת אומרת, גם בנוגע ליום שבת הקרובה, יום שבת שאחרי, אם אתם רוצים להצטרף, יש איזשהו קמפיין של די הרבה ארגונים של גם הפצת ידע ביום שישי הקרוב. לא משנה איפה אתם בארץ, רק תיצרו קשר, אנחנו ניתן את המידע, ניתן את הכלים, כדי להעמיד דוכן, לחתים, למשוך אנשים לאירועים הבאים ולחבר למעגל הזה.
יואב קלרמן,
הדבר האחרון, כן. אחרון, תזמו. כל ההתארגנות הזאת, גם אנחנו, גם הארגונים, זה אנשים שישבו בבית עם החבר'ה שלהם, החליטו שהם מעוניינים לעשות משהו, החליטו, שמו לעצמם יום בתאריך וגרמו לזה לקרות, והאירועים האלה גדלים למאות ואלפי אנשים.
יואב קלרמן, עוצרים את הגירוש, סחטן ענק, ורק תמשיכו.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה לך. תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם מישהי שפליטים, פליטות, זה משהו שמאוד מעסיק אותה במוזיקה שלה, קוראים לה M.I.A. They call me a really trend, said they're making life real better, breaking order like a leader now, follow. Pop in the collar, yeah, hustle a dollar, you can't touch, it's a MC Hammer. Eat my mom's string hopper, jump in the chopper, yeah, chop up a mango with salt and pepper. Holla, 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 true scholar with an honor, and I'm here to shine a light on the matter. At the border, I see the patroller, cruising past in their car.
creeping in my socks and slipper. Mexican say hola. At the border I see the patroller cruising past in their car. Hiding in my Toyota Corolla. Everybody say yalla. Looks like a bummer when we burn up. To a neck and bummer, it's a bummy banger. And you're not coming back with power. Yeah, 6 foot Impala, Hummer or Toyota. When I'm driving, I'm a winner. Whatever, I'm a rapper, got fuel in the burner. I'm off the grid, staying off the radar. At the border, I see the patroller cruising past in their car. Creeping in my socks and slipper. Mexicans say hola. At the border, I see the patroller cruising past in their car. Hiding in my Toyota Corolla. Everybody say yalla. Yeah, shooter, a shooter, yeah, shoot the computer. Bang, put yourself a shot at tequila. Time for a banger, for a pin middle finger. I'm a rider, competition, nigga, medal. I'm a fighter and a lover, like winner and summer. I ain't really looking for no drama. At the border, I see the patroller cruising past in their car. Creeping in my socks and slipper. Mexicans say hola. At the border, I see the patroller cruising past in their car. Hiding in my Toyota Corolla. Everybody say yalla. Things I do, they banned it. But I'ma still do it, I'ma band it. Most of the things I do, they banned it. But I'ma still do it, I'ma band it. Foreign friend, be your foreign friend. Then I leave my tent and I gon' be your foreign friend. I much rather stay in a hot country. We come to cold countries because we have to. But I like it hot. When I jump that fence, I gon' get a fence. Then I leave my tent and I gon' be your foreign friend.
מיה אולה, פורן פרנד, M.I.A. יום שידורים נגד גירוש הפליטים פה ברדיו הקצה. ועכשיו יש לנו בשבילכם השמעת בכורה עולמית למשהו שהוא חסר תקדים. התארגנות של קבוצת אמנים מהשורה הראשונה שיש פה נגד גירוש הפליטים.
זה מטורף, אני בקושי נושם.
אז תן להם את זה.
אוקיי, אז תשמע, זה... אהוד בנאי, יובל בנאי, ברי סחרוף, נצ'י נצ', רונה קיינן, קרולינה, דנה עדיני, כיפלו מיקלו, איבט גידאי וכמה מהמוזיקאים מקהילת מבקשי המקלט המיועדים לגירוש בעצמה, גרסה חדשה לעבודה שחורה של אהוד, מתוך אלבום הבכורה כמובן, אהוד בנאי והפליטים, מ-87. מטורף, זה במקור כמובן נכתב כמחאה על היחס כאן, לעדה האתיופית.
נכון, ועכשיו...
זה מקבל משמעות...
זה מקבל משמעות נוספת על הגזענות שיש כאן נגד אנשים בעלי אור שחור. אז אהוד בנאי, יובל בנאי, ברי סחרוף, נצ'י נצ' רונה קיינן, וואו. קרולינה, דנה עדיני, כיפלו מיקלו, אוהד גידי, וירותיי ורבותיי, עבודה שחורה נגד גירוש הפליטים. השמעת בכורה עולמית, עכשיו ברדיו הקצה.
מביאים איתה מסורת מופלאה ועתיקה רבנים העובדים אחרי פלאות הדרך מגלים לאט לאט את הארץ הרחוקה
הם שנים חלמו עליה ועכשיו זו המציאות שאומרים להם לטבול לשטוף את התמימות صغرو سهارا سلمات حليفهم نكرا عشحاتي وتكفي لهم حديتهم مزناني في مالي
هم شانين خالموا البيت وعشاب زو همتيوت دم ببيت سكوري مين شخت عقلو שחור
של אבן מחכים שתיפתח הדלת מבפנים
הם היו נאמנים הם חיכו לה לבשורה ועכשיו מה שנשאר זו עבודה שחורה
שחור
Get it!
פאק, הנה, עבודה שחורה, גרסה חדשה, נגד גירוש הפליטים, של אהוד בנאי, יובל בנאי, ברי סחרוף, נצ'י נצ', רונה קינן, קרולינה, דנה עדיני, כיפלום יקלו, אוהט גידי, וגם יובל שפריר ורועי הדס, וחברות וחברים אחרים, השמעת בחורה עולמית, זו הייתה, ועכשיו, אני מה זה שמח להירח, את אחת, כן, תן לי איזה סמיילי, תן לי את הסקרץ', את אחת מלהקות הרפ, אהובות עליי בארץ, אני לא יודע אם הם יודעים את זה אפילו, קוראים להם פלא אוזן.
ימן, כבוד גדול, אחי.
מה קורה, אברי?
כבוד גדול להיות כאן, וואלה, אחי, אתה יודע, מרגיש טוב, אבל יש הרבה שיט, אחי, שצריכים לטפל בו, אחי.
אני, לא היינו צריכים לעשות היום הזה, אתה מבין?
אוקיי, אז שנייה רגע. פלא אוזן מהר, אברי, תציג את חבריך ללהקה.
רוי סון, כאן משמאלי, פלו נבו, די-ג'יי פריסטס, איי-קיי סמיילי ובריל פור.
יאמן, תודה רבה שבאתם. לפני שאנחנו נתחיל, יש לי שאלה קטנה. סמיילי, תן לי איזה, אתה יכול לתת לי ביט ברקע בקטנה בשביל הדיבור, ככה קצת איזה סקרץ' איזה משהו? אם לא אכפת לך. אז שאלה קטנה, אוקיי, פלא אוזן, כמה זמן אתם קיימים?
קרוב לשלוש שנים, וואלה. מאז שהחיבור התחיל.
אני, בפעם הראשונה שנחשפתי אליכם, האלבום שלכם כבר היה בחוץ, אני פספסתי את היציאה שלו, אני מתנצל. נחשפתי אליכם בזכות הקליפ האדיר של זה לא פשע.
ימן, ימן.
קודם כל, הקליפ עצמו הוא מדהים, כאילו, ויזואלית. השיר הוא פצייץ, והלסת שלי נשמתה ממש, כל השיר נגנבתי, כאילו, אבל הלסת שלי נשמתה ממש בקטע שיושב איתכם באוטובוס דוב חנין.
נכון.
ואז אמרתי, וואו, כאילו, ראפרים צעירים בישראל שלא מפחדים להגיד שהם שמאלנים. כאילו, זה פשוט נאמר, אי אפשר לברוח מזה.
שמע, זה יותר גדול מזה, אני חושב. בוא נגיד שדוב, בעיניי לפחות, הוא אחד האנשים ההגונים היחידים שיש כיום בכנסת.
איתך.
לפני שמאל וימין, הבן אדם פשוט דואג לאנשים שאחרים לא דואגים להם, והוא מנסה אשכרה לקדם כאילו אג'נדות וחוקים שייטיבו עם אנשים שלאף אחד אחר לא אכפת מהם. אז זה בהרבה יותר חשוב לי מאשר להגיד אני שמאלני או אני ימני, כאילו, אלא העובדה ש...
ברור, מה שאני מנסה לומר זה לא שאתם באים להגדיר את עצמכם בכך כשמאלנים, אלא שאתם לא מפחדים להביע את הדעה הזאת.
אין ספק.
שבוא נאמר שהיא חלק מהשמאל, כאילו.
תשמע, שוב, השמאל היום הוא, יש בו הרבה ריקבון מסוים, הרבה אנשים שמגדירים את עצמם שמאל, אחי, הם כבר, זה לא באמת, זה כאילו איזה משהו מדיני יותר, כאילו, ואני פחות רואה את זה ככה, אני חושב כאילו ש... אני לא רוצה להזדהות עם זה, כי אני אומר כאילו, אנחנו יותר קיצוניים ממה שקוראים לזה שמאל. Okay. אני מרגיש שלקרוא לזה, לקרוא לנו שמאלנים, כאילו זה בעדינות להגיד את זה.
אוקיי, אז אני לא אתעקש איתכם על הסמנטיקה הזאת.
יאמן.
בואו נגיד שאתם ראפרים מאוד הומנים.
יאמן.
אוקיי, נשמע טוב?
משתדלים.
אנרכיסטים אפשר.
אוקיי,
אנרכיסטים הומנים. אנחנו תומכים במאבק נגד האסונות שבני אדם אמיתים עלינו.
אוקיי.
בשביל כל מיני דברים כמו לאומנות, וכמו תחושת עליונות וגזענות שנובעת מזה, וכל הדברים האלה הנהדרים שהביאה לנו פה הציונות.
אז בעיניי זה ממש מדהים שאתם לא מפחדים להגיד את הדברים האלה, על גבי שיר, זה לא מובן מאליו אצל ראפרים בארץ.
כמוך כמונו.
יאמן, תודה רבה, כבוד גדול. ועכשיו אתם הולכים לבצע לנו בלייב שיר חדש?
שיר חדש שנקרא הלכות גר, והוא עוסק בנושא שלשמו התכנסנו היום.
גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה בביצוע חי, באולפן הקצה, פלא אוזן, יום נגד גירוש הפליטים.
אפשר ל... יאמן. רדיו הקצה, פלא אוזן בבניין.
P.O. upon the rhythm, we are born Babylon.
יאמן.
Yeah.
Yeah, 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 yo. Yo. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. 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 תן לי סיבה אחת לא לזרוק על המערכת, פלא אוזן על המייק וגלגלי המתכת. אם לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים מה הולך. הגעתם הביתה אחרי מסע מפרך. אני מרים אגרוף, מוכן לשים לזה סוף. את השקר נחשוף, את הרחובות באים לשטוף מכל הגזענים. שכחתם מאיפה באתם בגלות? כל אחד מאיתנו פעם היה מיעוט. כולם איבדו את השפיות, זין תעודת זהות כחולה, אני מביע הזדהות. לא בחרתי את תוריי ולא את שמי, ולא אשפוט אדם אחר על נסיבות בעל כורחי. אתה אחי, אלא אם הוכחת אחרת, וזה בטוח לא קשור לשפת האם
שלך או לארץ המולדת.
אם רדת החשיכה הכל נהיה יותר בהיר, לנקוט בפעולה עכשיו או של הנצח לדבר לקיר. תקראו לכל האחרים, איפה כל הפנטרים נמרים, אני מקווה שאתם מרים. זה הזמן להתעלות,
לתת פוש אין ייאוש, כי
יש לנו מה לעשות
בפירוש.
2000 שנות גלות הלכות גר בשני גרוש, איפה פה הגר
בגירוש.
זה הזמן להתעלות, לתת פוש אין ייאוש, כי יש לנו מה לעשות
בפירוש.
2000 שנות גלות הלכות גר בשני גרוש, איפה פה הגר בגירוש. יא
ישראל, את הצעדים של הילדים שברחו שם מהטבח כדי להיות פה מנקים
וטבחים,
לא אזרחים אבל משלמים כפול מיסים מהרוצחים
האמיתיים,
אלה שמוכרים רופאים לסודן, קוראים סרטן לאלו ששרדו, בועטים אותם מכאן בחזרה לשם,
לשם.
דוחפים עוד דלת מסתובבת בשואה שמתמשכת בעולם,
כמה דם דיינו, כמה דם,
פתאום כמה דם מחליט שהוא עם נבחר, שכחנו את הפרהוד כי שינב טריפולי פונר, קחו מספר 35,000 נרדפי משטר, באו לחפש מקלט
והגמרו במעצר.
במקבע הצער הכל פה דופק לפי תוכנית, בלוקים סביב המרכזית כבר 30 שנה בשיט. תבינו מפה האויב האמיתי שבנה תשתית לק חורבן
רב את לוחות הברית. יא
יצאנו ממצרים כדי לעצום עיניים למחנות בסיני, אחרי 2000 שנות קומו חסידי אומות, זה בידיים שלנו באיזה צד של ההיסטוריה אנו בוחרים להיות. זה הזמן להתעלות, לתת פוש אין ייאוש, כי יש לנו מה לעשות בפירוש. 2000 שנות גלות הלכות גר בשני גרוש, איפה פה הגר בגירוש. זה הזמן להתעלות, לתת פוש אין ייאוש, כי יש לנו מה לעשות בפירוש. 2000 שנות גלות הלכות גר בשני גרוש, איפה פה הגר בגירוש.
ביג אפ פלא אוזן, איזה מדהימים אתם.
וואו, חייבים להגיד לך גם משהו. תכל'ס, זה סיפור אישי קצת, אבל הוא מתחבר לאקו. לא סתם אנחנו פה. אתה הסיבה לזה, כאילו לא רק ברמת הטלפון שהרמת אלינו עכשיו. אני הולך כמה שנים אחורה לעוד מאבק שהיה בסיפור של הפליטים. אז הייתי בהופעה שלך שנתת שם עם מילופליקום. ושם בעצם, לפחות אישית מבחינתי, היה החיבור הזה של מה זה הכלי הזה של ראפ והיפופ. לינק יענו לבני אדם, לשטח, לעשייה הזאת, שהיא לא רק לבטא את הכעס שלך או את הזעם שלך נגד המערכת, גם להיות כאילו בסיפור הזה, וכל היום שידורים הזה הוא זה. יענו חד משמעית. וזה מעבר לביג אפ אליך, כאילו, כל מה שאתה בתרבות הזאת בארץ בכלל, אז באמת יענו הסיפור הזה הוא בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו.
I don't deserve it, אבל אתם מדהימים ומרגשים בטירוף, באמת. ממש ממש תודה שבאתם פה לאוזן. אתם מופיעים איפשהו בקרוב?
כן, אני אתן עוד איזה מילה אחת, קוואמי, ברשותך.
בבקשה, סמיילי.
שיבואו עכשיו בחודש, חודשיים הקרובים, כל מיני אירועים, חלק בתל אביב, חלק בחולות, חלק במקומות אחרים, מקומות שאנשים שינסו להביא את התרבות ואת המאבק הפוליטי דרך התרבות, ותבואו. כולם מוזמנות ומוזמנים, תבואו לקחת חלק, תבואו להיות קהל, תרימו כסף, תעשו מה שצריך, תרימו קול נגד הדבר המזעזע הזה. ויש לנו הופעה בירושלים, במזקקה, בשמיני לשלישי. ואפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, ולדעת כל מה שקורה איתנו, כל המקומות שמופיעים. ותודה רבה לכם שקראתם לנו.
פלא אוזן, בריאים עליכם. תודה רבה, רבה, רבה.
שמיני לשלישי, מזקקה ירושלים.
תודה, תודה, תודה. תכף מדברים, תכף מדברים עם נדב ויאל.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't love me, she make money, she don't study that. She gon' give it to
me ain't gonna tell me none of that. She gonna take the brain away the place she spit on that. The doors and signs with it. Don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranhas see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trend set up, I know, my shit's cold. Hand set up because I ain't so bold. But yeah, all you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go. And all you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all you bad folks, you must go.
The fog and the smog of the media that logs false narratives of gods that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art. Better yet, street smart, but you keep us off the charts. Some of the fucking numbers and your statistician. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with it. The tribe be the best in eight division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Cube on your head, Todd.
All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go.
We the People, a Tribe Called Quest, מתוך האלבום האחרון שלהם. כמובן שמה שהם שרים פה זה בלשון סגי נהור, זאת אומרת, זה שיר סאטירי בפזמון שלו.
לפני שאתה עובר לנדב, אני חייב להגיד, כי עמדתי מהצד וראיתי את כל המחזה המדהים הזה עם פלא אוזן, זה היה אחד ה... שוב, תודה שאני חלק מהיום הזה, זה פשוט כיף לראות אותם, ומדהימים, ודברי טעם, וזה היה גם מרגש מה שאמרו לך, זהו.
כן, זה היה מאוד מרגש. אוקיי, אנחנו נמצאים עכשיו על הקו עם אחד האנשים הכי מעניינים במדינה, לטעמי, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10, נדב אייל. אהלן נדב.
אהלן, היי קוואי, מה העניינים?
בסדר גמור.
היי, צהריים טובים.
היי.
ליאון.
שמחים מאוד שאתה איתנו פה, ואנחנו פשוט רוצים לדבר איתך בהרחבה על הדברים כמו שהם. ליאון.
בעצם, אתה יודע, בוא נתחיל עם הדבר הגדול, המשבר הפליטים העולמי. מה בעצם קורה גלובלית עכשיו בעידן הזה?
תראו, אנחנו בעצם חווים את אחד מהמשברים החמורים ביותר בהיסטוריה, בטח המשבר הכי חמור מאז מלחמת העולם השנייה. ואחת השאלות המתבקשות זה למה המשבר הזה מתרחש עכשיו, כי אנחנו דווקא בתקופה די טובה מבחינה של מלחמות בין מדינות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מלחמות בין מדינות, אז יש ירידה אדירה בלוחמה וגם במספרי ההרוגים, וגם אפילו אם אנחנו מסתכלים על מספרים של... הרוגים במלחמות בתוך מדינות, גם המספרים האלה הם מאוד נמוכים. מלחמות בתוך מדינות זאת אומרת מלחמות אזרחים. והמשמעות של זה היא מרחיקת לכת. רק שנייה, יש פה מישהי לידי שנתקלה בחלון, אני מתנצל שנייה.
שתהיה בריאה, שתרגיש טוב.
טיפה שתח פה.
היא בסדר?
סליחה. זה היה הבום הזה.
אוקיי, היא בסדר?
היא בסדר.
יופי. אז בוא תמשיך.
עכשיו, השאלה הגדולה היא, אז למה דווקא עכשיו? והתשובה היא שכשאנחנו אומרים פליטים, אנחנו לא מתכוונים רק לאנשים שעוזבים את המדינה שלהם, אנחנו מדברים גם על הקורים. אנשים שעוזבים את הבית שלהם בתוך המדינה, לדוגמה, אנשים בתוך סוריה. אז נניח, בסוריה בעצם אנחנו מצויים היום במצב שכמעט שני שליש מאוכלוסייה עזב את הבית שלו. והוא בעצם פליט. עכשיו, רוב האנשים האלה נמצאים בתוך סוריה עדיין, וחלק מהם נמצאים בערך 4 מיליון בטורקיה, ועוד מיליון במקומות אחרים במזרח התיכון, ועוד מיליון נמצאים באירופה, במערב. ובעצם מה שאנחנו רואים הוא שכשאנחנו עושים ברייקדאון של הפליטים והעקורים בעולם, אנחנו רואים שמה שבאמת גדל זה מספר העקורים. במילים אחרות, מה שקורה הוא שמדינות מתערערות, והן עוברות תהליך של התפרקות, הרבה מדינות, זה לא קורה רק בסוריה, זה קורה בהרבה מקומות באפריקה, הדוגמאות הטובות הן סודן, דרום סודן, סומליה, וגם מקומות נניח כמו אריתריאה, שהם מקומות דקניים והם מקומות שבגללם מגיעים לכאן אנשים, וכתוצאה מההתפרקות הזאת של המדינות, מחוסר היכולת שלהם להתקיים בתור יחידה שמספקת הגנה, ביטחון, איזשהו סוג של שירותים, אז אנשים נמלטים.
אוקיי, אז מה קורה בעצם בעולם שנמלטים, בחלקים של העולם שהאנשים האלה נמלטים אליהם, איך העולם מתמודד עם זה? ואיך גם בנוסף לזה, בעצם ישראל מתמודדת עם זה?
אני חושב שההתמודדות בעולם היא התמודדות קשה, היא קשה בהרבה מקומות, והיא לא קשה, צריך לומר את זה בגלוי, רק בישראל. אם כי במקומות מסוימים בעולם יש הסכמה על דברים. לדוגמה, רוב בקשות המקלט שמוגשות על ידי אריתראים מתקבלות. רוב בקשות המקלט שמוגשות על ידי סודנים מתקבלות במערב אירופה. בקשות המקלט, זאת אומרת, אנשים שאומרים, אני נרדף, אם אני אחזור הביתה, חיי יהיו בסכנה בגלל המצב במדינה. וכמובן שכאן יש פער מאוד משמעותי בין מה שקורה בישראל, כי ישראל כמעט לא מאשרת בקשות מקלט. היא כאילו נתנה לכולם הגנה קיבוצית, היא נתנה לכולם לשהות פה, ועכשיו היא רוצה בעצם לגרש בהתחלה רק את הרווקים, ומי יודע מה יהיה בהמשך. ההתמודדות הכללית עם המשבר הזה היא התמודדות קשה, בגלל שהעולם רואה את תנופת ההגירה הזאת, ואנשים, אין דרך מאוד טובה להגיד את זה, אז אני פשוט אגיד את זה, אנשים לא אוהבים זרים. אנשים לא אוהבים זרים באופן כללי, זה נכון לגבי רוב האנשים, לא רוצה להגיד כל האנשים, אבל רוב האנשים לא אוהבים זרים. והרעיון של הגירה באופן כללי, גם אם זאת הגירה דרך אגב של אנשים חכמים מאוד, מוכשרים מאוד, משכילים מאוד, עשירים מאוד, לא משנה מי הם, הרעיון של הגירה תמיד מאיים על הקהילה המקומית. אנשים לא רוצים שיבואו זרים וישנו את השכונה שלהם. יש להם התנגדות בסיסית לזרות. עכשיו, תמיד יש אנשים שאומרים, לא, אני דווקא, אני מת על זרים, אני אוהב את ההטרוגניות, אני מת על זה. זה נכון, אוקיי, אולי אתה, אבל באופן כללי, אנשים מעדיפים שחייהם יתנהלו בסוג של יציבות מבחינת ההרכב של האנשים שחיים מסביבם. ולכן, יש פה בעצם שתי תופעות מקבילות. מצד אחד, הפוליטיקאים מבינים בדרך כלל שהגירה, לא משנה מה הנסיבות של ההגירה, דרך אגב, אם זה אנשים שמגיעים מאריתריאה או אנשים שמגיעים מפולין. הגירה היא דבר טוב. זה פוליטיקאים בדרך כלל, מקבלי החלטות מבינים את זה, כי מסתכלים על נתונים כלכליים ודברים אחרים. ומצד שני, הם לא יכולים להגיד את זה ממש לציבור, כי הציבור לא אוהב זרים. אז עושים כל מיני תרגילים בדרך, בין לבין, זאת אומרת, לדוגמה בבריטניה, במשך הרבה מאוד שנים, פשוט לא פרסמו כמה מהגרים מגיעים כל שנה. הממשלה פשוט סרבה לפרסם את המספר הזה, טענה שאין לה מספר כזה. וזה גרם להמון זעם בציבור, כי אנשים אמרו, סליחה, יש לנו זכות, בכל זאת לקבוע כמה אנשים אנחנו נותנים להם להיכנס כמהגרים, כמה אנשים אנחנו מקבלים כמבקשי מקלט, אנחנו רוצים לדעת. במשך הרבה שנים הממשלה לא נתנה לאנשים בעצם לדעת את הנתון הזה, כי היא טענה שהיא לא יכולה בדיוק להבין אותו, וזה יצר הרבה מאוד זעם פוליטי, והוא המשיך והתגלגל, ובסוף הוא נגמר במפלגה, יוקיפ, שכל התכלית שלה זה למנוע מזרים להיכנס לבריטניה, בעצם, ולפרוש מהאיחוד האירופי, שזה חלק מהעניין. אז זה רק דוגמה אחת. אבל כל הנושא הזה של תנועה של בני אדם על פני גבולות, זה בכלל לא משנה למה. כל הניסיון הזה הרי, אתם יודעים, יש ניסיון להגיד, האנשים האלה הם באים לעבודה, האנשים האלה הם באים בגלל שהם נמלטים מאיזשהו מצב של רדיפה. האמת היא שאנשים באים אל המערב בגלל שהם מחפשים חיים טובים ובטוחים יותר. זאת האמת. ולפעמים הם ממש נרדפים, לפעמים הם חצי נרדפים, ולפעמים הם לא נרדפים, הם פשוט יודעים שיש להם סיכוי יותר טוב להם ולילדיהם במערב. והאמת היא שהמערב, עם אחוזי הילודה שלו ובאופן כללי, יכול לקבל את האנשים האלה. זאת האמת של המצב, אבל אי אפשר לגמרי להגיד אותה. זאת אומרת, כי אף אחד לא באמת רוצה להגיד את זה בדיוק ככה, כן? יש כאלה שרוצים להגיד, לא, הם רק מסתנני עבודה. יש כאלה שרוצים להגיד, לא, זה רק עניין של פליטות. אבל האמת היא בין לבין, האמת היא שכל אדם ניגרי שפוי, וניגריה היא דווקא מדינה די מוצלחת באפריקה, אבל כל אדם ניגרי שפוי, שרוצה שלילדים שלו יהיה צ'אנס הכי טוב בחיים, למה בעצם שהוא לא ייקח את הדברים שלו ויעשה כל מאמץ לעבור בצורה לא רשומה, לא חוקית, אל יבשת אירופה? התשובה היא שבאמת, אם צריך לייעץ לכל אדם כזה באופן אישי, אני הייתי מייעץ לו לעשות את זה מיד. הסיכוי של הילדים שלו להצליח, אני גם מגובה בנתונים, הוא הרבה 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 יותר גדול אם הוא פשוט ילך ליבשת אירופה, ולא יישאר בניגריה. ובגלל שאנשים הם חכמים והם מבינים את זה, אז זה מה שהם עושים.
תגיד, ואיך היית אומר שישראל מתמודדת עם זה ביחס להתמודדויות כמו המפלגה הבריטית שהצגת?
ישראל מתמודדת עם זה לדעתי רע מאוד, זאת אומרת. דבר ראשון, אין פה באמת איום בהצפה על ידי איזושהי דילמה באמת שיכולה להיווצר, אתם יודעים, תמיד דילמות תיאורטיות משמשות פוליטיקאים. מה יקרה אם יגיעו לפה מיליון, אתם יודעים, אבל לא יגיעו לפה מיליון. זאת אומרת, יש פה מספר מסוים של אנשים, והמספר הזה הוא כ-30 ומשהו אלף. והאנשים האלה מגיעים ממדינות ששוב ברוב העולם מכירים בהם כמדינות מעורערות ונותנים מקלט לרוב האנשים שמגישים בקשות מקלט. וישראל לא מוכנה לתת את ההכרה הזאת, ובעיניי זה בעיקר דבר עצוב. אני חושב שחברה היא חברה חזקה, אם היא יכולה להכיל אנשים רבים. זאת אומרת, אם היא יכולה ליצור איזשהו מחנה משותף, שגם אנשים שהם לא מהזרם המייסד שלה, ירצו להיות חלק ממנו. והדוגמה היא כמובן ארצות הברית, והדוגמה היא קנדה, והדוגמה היא אוסטרליה, ואלה מדינות הגירה, וישראל היא גם מדינת הגירה. עכשיו, היא מדינת הגירה ליהודים, זה נכון, זה המשמעות של חוק השבות, וזה בסדר, אבל אין לה שום מדיניות הגירה אחרת. זאת אומרת, נניח עכשיו הם אומרים שהם הולכים לגרש את הרווקים. נכון? התוכנית כרגע, תוכנית הגירוש, היא רק, הם אומרים, רק גברים, רק רווקים. 100%. למה? למה רק גברים ורק רווקים? מה לגבי בעלי המשפחות? מה לגבי הילדים? זאת אומרת, מה העתיד שלהם פה? נניח הילדים האלה שעכשיו, הנהדרים האלה שמסיימים עכשיו את ביאליק רוגוזין, כן? שזה בית ספר שבו ילדים של מבקשי מקלט ופליטים לומדים. אז הילדים האלה, הם בני 18, הם לא יכולים לעשות כלום. זאת אומרת, אין להם שום עתיד, הם לא יכולים להתגייס לצבא. מה המצב החוקי שלהם בכלל בישראל? זה לא מספיק רק להגיד, בעיניי, לעצור את הגירוש. כן, את הגירוש הזה צריך לעצור, אבל מה שבאמת צריך זה מדיניות הגירה. זאת אומרת, צריך להגיד, באיזה תנאים האנשים האלה שכבר נמצאים פה, בואו נעזוב את אלה שנמצאים בחוץ, אבל האנשים שכבר נמצאים פה והילדים שלהם, לא עדיף שאם הם כבר פה, אז נניח, והם דוברי עברית, והם חיו פה כל השנים האלה, שהילדים שלהם באמת התגייסו לצהל, או שהם יתרמו בדרך כזו או אחרת למדינה, שיהיה להם מעמד חוקי במדינת ישראל, שהם יוכלו לבנות פה משהו, זאת אומרת, בכל זאת מה, ישראל היא מדינה כזאת, חיים פה 100 מיליון בני אדם, ואנחנו מרגישים כל כך עצומים וחזקים, ששום דבר ואף אחד לא יכול לתרום לעוצמתנו שהוא בא מבחוץ, אנחנו רק צריכים להתגדר מסביב, בעיניי זאת הבעיה היסודית.
נדב, אתה תוכל לעשות אולי סדר בעניין הזה של לאיזה גורל הם באמת חוזרים? כי אתה יודע, אנשים סביבנו כל הזמן אומרים, מה פתאום, זה המקום אליו הם שייכים, אתה יודע, הם מקבלים על זה כסף, הכל בסדר.
זאת בדרך כלל טעות מקובלת, אתם יודעים, זה כמו האמריקנים שחושבים שאפריקה זאת ארץ, כן? אפריקה זאת מדינה. אז יש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין מדינות אפריקניות שונות, ובן אדם שמגיע מאריתריאה, אין לו שום קשר לרואנדה, הוא לא מדבר את אותה שפה בהכרח, זאת אומרת, כל הקונטקסט התרבותי הוא שונה, אפריקה היא יבשת, יש הבדלים מאוד גדולים בין מזרח, מרכז, דרום אפריקה, והאנשים האלה שמוחזרים עכשיו, מגורשים למדינה שלישית לרואנדה, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה לאנשים שגורשו לשם, והתשובה היא שהם לא קיבלו מסמכים, לקחו מהם את הדרכון, מה שאומר שהם בעצם נהפכו להיות שבועים, הכסף שלהם נגמר, אין עבודה, לא הייתה עבודה, הם לא יכולים היו להסתכל בשום דבר, הם לא יכולים היו לחזור למדינה שלהם. אז הם בעצם זרים, הם עברו להיות ממצב של זרים בישראל, שהיא מדינה עם סטנדרטים מערביים, הם הפכו להיות זרים במדינה אפריקנית שאין להם שום קשר אליה, ונטולי יכולת הסתכרות, ובמצב גרוע בהרבה מהמצב הישראלי, ויש הרבה אנשים שיגידו, טוב, זה 100%, זאת אומרת, זה בשם. אני לא חושב, זאת אומרת, הרעיון היסודי שבגללו ישראל חתמה על אמנת הפליטים, וזאת אמנה שישראל הייתה בין היוזמות שלה אחרי מלחמת העולם השנייה, והקמת המדינה, היא הרעיון שאם אנשים דרוש להם מקלט, אז נותנים להם מקלט. אריתריאה היא מדינה נוראית, מדינה מזעזעת. אנשים הולכים לצבא, הם לא יוצאים מהצבא במשך שנים רבות. אין מגבלה ברורה לשירות בצבא. זאת אומרת, זאת מדינה שמנהלת את הקט שלטת של קצינים, שבעצם מעסיקה את כל האוכלוסייה בתוך צבא בלי תאריך גמר. זה דבר שקשה לנו לתפוס אותו, אבל אין שום ספק לגבי מעמדם של אריתריאים בעולם, וזאת מדינה כושלת מכל בחינה אפשרית, ומדכאת מכל בחינה אפשרית, ובדרום סודן יש עכשיו מלחמה, וכמובן שיש את כל האזור הדרפורי, שבו התרחש רצח עם ממש. כל התופעות האלה הן תופעות דרמטיות, אלה לא, אתם יודעים, באירופה שואלים שאלות לגבי אנשים שמגיעים מגנה, אתם מבינים? לא שואלים שאלות על אנשים שמגיעים מאריתריאה. אין שאלות לגבי העניין הזה. זאת אומרת, לגבי זה שהם כנראה זכאים למקלט, בהנחה שהם באמת מאריתריאה. זה כמו ש... אני לא רוצה להרתיע אף אחד, אבל אני מקווה שכולנו מבינים שלפי אמנת הפליטים, אם מחר בבוקר 100,000 פליטים סורים יגיעו לגבול רמת הגולן ויבקשו מקלט, ישראל תצטרך כנראה לתת להם מקלט. לפי אמנת הפליטים, משום שהסורים מקבלים מקלט היום בעולם איפה שהם רק רוצים, והסיבה לכך היא שהמצב בסוריה הוא כל כך כל כך גרוע. עכשיו, שוב פעם, תראו, בקשות מקלט הן דבר אחד, וצריך לומר גם בצורה הגונה, המדינות האלה גם מחזירות אנשים, זאת אומרת, נניח עיראקים מגיעים לגרמניה, הגרמנים בודקים את הבקשה, אם לא מסתבר להם שהעיראקי הזה ספציפית נרדף, אז הם מחזירים אותו לעיראק, למרות שעיראק היא לא מקום סופר סימפטי, כמו שאנחנו יודעים, אבל הם אומרים, עיראק לא במלחמה, והמשטר בינינו יציב, ואנחנו לא מקבלים את ההנחה הזאת, שכל בן אדם שמגיע ממדינת עולם שלישי, אנחנו חייבים לקבל אותו. אז בפירוש, גם הגרמנים מגרשים אנשים, וגם הבריטים מגרשים אנשים, אבל הם בודקים את הבקשות. זאת אומרת, זה מה שלא עושים אצלנו, אצלנו לא בודקים, או בודקים חצי מהבקשות, ואז מאשרים, אני יודע מה, מספר 13 בקשות מתוך אלפים רבים.
זאת הבדיחה, כאילו, כי בעצם המספרים, האחוזים הם כל כך נמוכים לעומת העולם, לעומת שאר...
זה לא נראה כאילו, זה אין פה לא רצון טוב, ובעיקר אין פה תום לב.
אז מה הסיבה? אתה יכול לנסות לענות למה המדיניות כזאת קשה? למה לא רואים באמת, הנה, אתה אומר, המדינה הזאת אין בכלל ויכוח שהוא פליט, אז למה כאן כן יש ויכוח? או לא מש...
כי זה לא דבר פופולרי, כמו שאנחנו יודעים. זה הכל פוליטיקה. אין פה שום גרם אפילו של איזושהי החלטה שהיא משהו שהוא באמת ערכי או משהו כזה. אגב, גם תוכנית הגירוש הזאת בסוף... תיגמר במספר מאוד מסוים של אנשים, שהוא אגב לא יהיה סופר גבוה, כי באמת יש המון קריטריונים שלפיהם לא מגרשים, נניח אם בן אדם כבר הגיש בקשת מקלט, אבל הוא עדיין רווק, הוא לא יגורש, אם הוא בעל משפחה הוא לא יגורש, כן? כמובן שקטינים, משפחות, נשים לא יגורשו. זאת אומרת, יש פה איזשהו ניסיון בעצם לרכוב על הנמר. מה הנמר? הנמר הוא שהציבור הישראלי נגד מה שמכונה מסתננים. הוא נגד, הוא לא רוצה לראות אותם, אבל לא סתם מסתננים, אלא גם, צריך לומר, בהגינות, מסתננים שחורים. זאת אומרת, זאת נקודה, שהרי קשה מאוד לאתר בציבור הישראלי אנשים שהם אנשים, והם מסתננים לבנים. כל שנה מגרשת ישראל אלפי מסתננים, שהם בעצם תיירים שהגיעו ממדינות כמו גיאורגיה ואוקראינה, ונשארו פה כדי לעבוד. היא מגרשת. אבל היא לא מפעילה תוכנית מיוחדת לגירוש שלהם. זאת אומרת, היא גם מגרשת דרך אגב אנשים אחרים שנמצאים כאן, אבל שהם גם כן מגיעים מאפריקה. אבל התוכנית המיוחדת הזאת היא מיועדת לטפל באנשים האלה. למה? למה יש תוכנית מיוחדת עבורם? כי המדינה יודעת שהיא לא יכולה לגרש אותם, כמו את האוקראינים ואת הגיאורגים בחזרה הביתה. היא לא יכולה. ושתיים, בגלל ש... יש בתוך הליכוד ובתוך אנשים של מפלגות ימין, יש התקוממות גדולה על תופעת המסתננים, ואתה צריך להסביע את הרצון של הבוחרים בהקשר הזה, ואתה נותן להם משהו.
תגיד, מה עם הדברים שהשלטון שלנו לא מספר לנו עליהם בקשר לגירוש?
אנחנו לא יודעים שום דבר על ההסכם, כמובן. זאת אומרת, ההסכם בינינו לבין המדינה השלישית שהיא רואנדה, נותר חסוי, הוא הוצג לפני בית המשפט העליון. זאת בעיניי, זאת שערוריה. זאת אומרת, יש הסכם דיפלומטי בין ישראל לבין רואנדה. ישראל הרשמית בכלל לא מאשרת שזה רואנדה, כי היא התחייבה בפני רואנדה לא לאשר את זה כנראה. ואנחנו לא יודעים כלום על ההסכם הזה. אנחנו באמת לא יודעים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים זה שבגץ אמר שתנאי ההסכם הם כאלה שהם מספקים אותו מבחינת זכויות האדם, מבחינת אמנת הפליטים, שזה כנראה אומר שהרואנדים התחייבו שהם לא יעצרו את מי שמגיע לשם ולא יקחו להם את המסמכים וכך הלאה וכך הלאה, אבל אנחנו לא יודעים כלום על ההסכם. איך אנחנו בכלל יכולים לנהל שיחה בתוך מדינת ישראל על הגורל של האנשים האלה שהוא בידינו, כן? שהם פה ומגרשים אותם, בלי שחושפים בפנינו את הפרטים של הדבר הזה ואומרים לנו מה יש בתוכו, כדי שאנחנו נבין ונוכל לשפוט בעצמנו. ומה רואנדה מקבלת מכל הסיפור הזה? אגב, זאת אומרת, אני חושב שזאת שאלה מאוד מרכזית. למה שרואנדה תסכים בכלל לכל העסק הזה? מה זה? זה בגלל שרואנדה היא חסידת אומות העולם?
יכול להיות שיש פה איזשהו עניין כלכלי גם, וחברות כוח אדם, ואנחנו...
לא, אני לא יודע, אבל זה גם כן חלק, תראו, זה עד כמה הסיפור הזה הוא סיפור. בסוף, הדבר הכי עצוב בסיפור הזה, חוץ מהגירוש עצמו, שהוא דבר עצוב, הדבר הכי עצוב זה כמה זה ריק, זה סתם. זה תרגיל פוליטי, זה באמת כל כך ריק, למה? כי ביד השנייה מביאים לפה עובדים זרים. זאת אומרת, והמדינה מפוצצת בהם, ואי אפשר לתפעל את המדינה בלי עובדים זרים, ומביאים לכאן אנשים, ומגרשים אנשים. למה? למה עושים את זה? והתשובה כולה בעיניי נעוצה בכך שיש איזשהו סוג של טרנד בחוגים מסוימים, והטרנד הזה משפיע על פוליטיקאים, ולדעתי הטרנד הזה קשור לצבע האור של המגורשים.
תגיד, נניח שההחלטה הזאת מתהפכת וכל עניין הגירוש לא יוצא לפועל, איזה דרכי התנהלות נכונות לדעתך יכולות להיות בשביל המשך החיים עם הפליטים כאן כחלק מהמדינה הזאת?
דבר ראשון, אני חושב שצריך לבדוק את בקשות המקלט, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. צריך פשוט לבדוק אותם, צריך לבדוק אותם בכבוד. ואני אגיד גם משהו יותר מזה, אני חושב שאם מישהו הוא ישפט שאחרי בדיקה אמיתית וכנה שהוא לא זכאי להגדרת פליט, הוא לא זכאי למקלט, אז צריך לגרש. זאת עמדתי. עמדתי לא שכל מי שבא לבקש מיד אומרים כן, וברור, בגלל שהוא הגיע מאפריקה, אז בגלל שאני חושב שזאת הכללה גסה, ואני מכיר את המצב באפריקה, אני חושב שצריך לבדוק, בכבוד כל מקרה לגופו. זה דבר ראשון. הדבר השני, לגבי אנשים שכבר חיים פה ושיש להם ילדים פה, שהתוכנית עכשיו אומרת שהיא לא חלה עליהם, זאת אומרת, היא לא חלה על ילדים, והיא לא חלה על משפחות, והיא לא חלה על נשים. ישראל צריכה מדיניות הגירה. היא צריכה להחליט מה קורה לאנשים האלה. ולדעתי התשובה הברורה היא שכל מי שנמצא בפנים כבר שנים, אחרי 5 שנים, אחרי 7 שנים, רטרואקטיבית, צריך לתת לו בעצם סוג של תושבות. זאת אומרת, האנשים האלה צריכים להיות פה, והם צריכים להיות במסלול שבסוף הם יכולים להיות אזרחים. וישראל יכולה להגיד, תראו, אני סוגרת את הדלת בפני הגירה. היא יכולה, זאת זכותה דרך אגב, זה בסדר גמור, אני סוגרת את הדלת בפני הגירה. היא לא יכולה דרך אגב לפני הפנת הפליטים לסגור את הדלת בפני מבקשי מקלט. זה אסור לה. אבל היא יכולה להגיד, אני סוגרת את הדלת. עכשיו היא בנתה גבול, גדר בגבול הדרום. לא נכנסים יותר לישראל, סודנים ואריתריים. הם לא נכנסים. הם לא מקבלים ויזות לצורך העניין. זאת אומרת, הדרך היחידה שלהם להיכנס לפה זה דרך האוויר. והם לא מקבלים ויזות יותר. אז בעצם הבעיה נפתרה. עכשיו האנשים שנמצאים בפנים, צריך בעצם להכשיר אותם. צריך להכשיר אותם וצריך לעשות עוד משהו. צריך לגרור מצב שבו השכונות בדרום תל אביב הן לא אלה שנושאות בעיקר הנטל, משום שהשכונות האלה סובלות מהזנחה במשך הרבה מאוד שנים על ידי המדינה, ובגלל הפערים היסודיים בין צפון תל אביב לדרום תל אביב. וזה נכון שאוכלוסיות מוחלשות באופן טבעי הן האוכלוסיות שיש להן הכי הרבה בעיה עם מהגרים. למה? בגלל שבדרך כלל שולחים את המאגרים, או המאגרים באופן טבעי מגיעים אל המקומות שבהם חיים האוכלוסיות המוחלשות. ואז נוצר גם עומס על תשתיות, על תשתיות חינוך, על מתקנים ציבוריים, ובעצם זאת פצצה מתקתקת. אגב, מה שאני אומר הוא נכון באירופה כמו שהוא נכון בישראל. צריך שתהיה תוכנית לאומית, שתעשה בסוף תוביל לפיזור מרבי, גיאוגרפי, בין דרום תל אביב לבין כל שאר חלקי הארץ. צריך לשקם את דרום תל אביב בצורה עמוקה, וזה באמת לא במרכאות אשמת דרום תל אביב, וזה לא באמת משהו שצריך להותיר במצב הנוכחי, שהוא באמת שמתקיים איזשהו מין יקום מקביל שם, שמי שמשלם את המחיר היומיומי, אתם יודעים, אנשים הם מאוד, יכולים להיות מאוד מאוד נאורים, אבל אז כשזה בא קרוב לבית שלהם, אז הם הרבה פחות נאורים. אז הרבה יותר קל היה במשך שנים שזה באמת הצטבר בדרום תל אביב. אגב, זה היה קל להרבה אנשים, זה היה קל גם למדינה שזה יהיה מקובץ בדרום תל אביב. את הדבר הזה צריך להפסיק. וזה יכול לבוא עם מדיניות הגירה. ופשוט צריך לנהוג בחוכמה בעניין הזה, בחוכמה ובשיקול דעת, ולא בצורה קיצונית אגב לשום כיוון, אלא אלה שכבר כאן להכשיר, לפזר במידת הניתן, לתת בעצם תמריצים לפיזור הזה, למקומות אחרים בארץ, לתת לאנשים האלה מעמד חוקי שמאפשר להם לגדל פה את הילדים שלהם, ולפתח איזושהי מחשבה ארוכת טווח על איך ישראל מתפקדת בתוך עולם של הגירה. כי זה משהו מאוד מאוד משמעותי שחיוני להבין. העולם הזה הוא עולם של הגירה. לפני 30 או 40 שנה, 7% מהציבור האמריקני נולד על אדמה זרה. היום זה 13%. הכל משתנה. המנגנון של הגירה הוא המנגנון העיקרי שבאמצעותו היום גדלות מדינות מסוימות בעולם. זאת אומרת, הן לא גדלות בגלל שאנשים עושים ילדים, הן לעתים קרובות גדלות בגלל הגירה. אז אם אנחנו לא נתחיל להתמודד עם הדבר הזה, אז אנחנו פשוט נשאר מאי כזה מוקף גדר, שאנחנו לא יודעים להתמודד אפילו עם עשרות אלפים הבודדים שנמצאים פה.
נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10, תודה רבה לך על השיחה מהירת העונה, העיניים הזאת, ואני מקווה מאוד שאנשים שם למעלה יקשיבו לדברים שהיה לך לומר. תודה רבה.
תודה, נדב.
תודה לך.
The ones left to make do with the two hands the good Lord gave us. With no resources are thrown to the forces that be with no one to save us. The ones in the classroom where the books are outdated, teacher no longer outspoken. The ones left to congregate where the pusher gives a fix to those who had their dreams broken. The ones left to drown and rebuild the towns in the path of the waters from the levees. The ones with the problems of the world and they back to make light of the fact that the weight is getting heavy. We are the ones who have daughters and sons who commit themselves to having unsafe nights. The ones who lost family in 9/11 hours after telling them to have a safe flight. We are the ones. We are the. We are the. We are the. We are the one. We are the. We are the. We are the. We be the soul, the human core, the planet whose blood, sweat, and tears even we take for granted. We the ones separated by waters and international borders only to take government orders. We are the ones with the same childhood dreams, but adulthood brings nightmares and screams. We be the raw excuse, the slang, I mean, we the people they stereotype for gangs. Who sold the sea for our daughters and sons withstand the infiltration of drugs and guns. We are the ones that kneel to the young with a heart of gold to avoid being victimized by our sons. We be the ones trying to raise them into all man brothers, not some whipping posts from coast to coast. We are the people run down lives who cry to, still they depend on our culture to live and dance to. We are the people, still the wretched of the earth. At the end of God's day, we persevere through the hurt. We are the ones, we are the, we are the, we are the.
We are the.
Come on.
Come on, Michael, that's a motherfucking lie. We the people at the fish fry. We the 86% with heart disease. Gucci, Louis Vuitton, Nike shoes, wearing no banking accounts. No misbehaving, catching the blame. Same old, same lotto players. Looking to Obama for deliverance. But ever since they popped Malcolm and Martin, we at the front of the bus now, pouting. Complaints ain't nothing but a lazy man's sofa. The CEO's gopher's gopher. We're the video hostess hoe. We're emotional. But if we poop shit, I'm thinking we're supposed to roll. But we the same lying, cheating, backstabbing. We part of our own struggle. We would burst our neighbor's bubble. Destined to meet the maker, but at
the people, De La Soul, עם צ'אק די, מפאבליק אנמי. זהו זה, עד כאן השעה שלנו, אבל יש לנו את המשך יום השידורים נגד הפליטים עד השעה 6:15 כנראה, אם אתם מאזינות או מאזינים לנו בלייב. מיד אחרינו עינת פישביין ועירית דולב, המקום הכי חם בגיהנום, שאנחנו מאוד מאוד שמחים ושמחות שהן באו לכאן. תודה רבה לנדב ויאל, תודה רבה לפלא אוזן, תודה רבה לסילן דלל שערכה ותחקרה את היום הזה, לילד אל חרר על העיצוב הגרפי, לעומר סנש על הסאונד, לליה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חורכה כהן, למכללת BPM, למפיק השידור נועם טמקין, לאורך יום השידורים המדהים באדם, בר פלג.
תודה לך קואמי.
תודה לך ליאון פלדמן.
תודה אנשים שדיברו איתנו גם, ליואב, לנדב.
ובהחלט, ואחרי המקום הכי חם בגיהנום, יש לנו את ערן סבג מ-3,
רסטה,
רינו צרור מ-4, והמקום הכי חם בגיהנום מ-5, ועכשיו עינת ועירית, תשארו איתנו. We are the people, still the wretched of the earth. At the end of God's day, we persevere through the hurt. We are the ones. פלבלתי, קולות מאפריקה מ-5.